היי לכולם, אני אורי עירה מערך שלכם, ואתם מאזינים למילטק, פודקאסט הפודטק של ישראל. בפודקאסט אני מערך את המנכ"לים, הדוקטורים, אנשי השיווק והביזנס, קרנות ההון והאקסלרטורים המובילים בארץ, במסע, על מנת להבין איך תראה הצלחת העתידנית שלנו. והיום, אהיה עם דוקטור מאיה ספיר מיר, מנכ"לית של הסטארט-אפ הישראלי פולופו, ונדבר על מולקולר פארמינג. חקלאות מולקולרית היא שיטת ייצור של חלבונים חשובים, כמו חלבון ביצה או חלב, ומטרתו היא לספק אמצעי בטוח וזול לייצור המוני של חלבונים אלו, באמצעות צמחים במקום יצורים חיים. נדבר על הטכנולוגיה, היתרונות והחסרונות שלה, ומתי נוכל לאכול צ'יפס מפוצץ בחלבון במקום המילן.
אז אני מאיה, אני נשואה, יש לי שלושה ילדים, אני גרה בקיבוץ קבוצת שילר. אני דוקטור למדעי הצמח, עם התמחות בהנדסה מטבולית בצמחים. עשיתי מחקר הרבה שנים במכון וולקני, וממש התמחיתי בביטוי חלבונים בצמחים, בהמון צמחי, עבדתי על הרבה מאוד צמחי מודל, ולא רק איך לבטא אותם, אבל גם איך לדעת איפה לבטא אותם ומתי לבטא אותם. ואיך לגרום להם להיות פונקציונליים, וזה בעצם מה שבסוף השרשרת הביא אותי לפולופו. פולופו הוא התפקיד הראשון שלי כמנכ"לית, עבדתי קצת בתעשייה לפני, הייתי בתעשיית הקנאביס. בעצם כשסיימתי את התארים שלי, את הפוסט-דוקטורט, אז רציתי מאוד לצאת לתעשייה. בזמן ההוא זה סביב 2017, הדרך הטבעית של סטודנטים שסיימו מדעי הצמח, דוקטורים שסיימו מדעי הצמח, לצאת לתעשייה, לתעשיית הקנאביס שרק פרחה והתחילה. מהר מאוד הבנתי שזה לא מה שאני מחפשת, כי הטכנולוגיות היו מאוד מאוד שונות ממה שאני אוהבת, מכירה ורוצה לעסוק, ובעצם התחלתי לפזול לכיוון תעשיית הפודטק, שרק התחילה את דרכה, ובאמת מיד התחבר לי ולשותפה שלי, דוקטור ראיה ליברמן אלוני, שהכרנו באקדמיה, התחבר לנו שבעצם מה שעשינו, בכל התארים זה בעצם מה שהתעשייה מחפשת, לייצר חלבונים לתעשייה, והיכולת שלנו היא לעשות את זה בצמח שלם, וזה בעצם הבסיס לרעיון שלנו.
אז אחרי כל כך הרבה שנים באקדמיה, שבהם פחות רוכשים ניסיון פרקטי בניהול הצד העסקי של החברה, בין אם זה מרקטינג בעתיד או היום מודל עסקי ועוד, אז איך את, בתור אישה טכנולוגית כל כך, התגברת על הקושי הזה?
מבחינתי, אני ברמה האישית שלי, תמיד הייתי קצת אוף זר באקדמיה. מאוד אהבתי את העבודה הרטובה מצד אחד. מצד שני, אני תמיד ידעתי שאני לא אשאר באקדמיה ומדענית. זה מאוד מאוד מעניין, אבל זה לא באמת בשבילי. היה לי תמיד חסר האנשים, האקשן, אני גם תמיד היה לי בצד עוד עיסוקים שלא קשורים למדע, שקשורים אולי באמת לדברים יותר בעולמות הביזנס. אני גרה בקיבוץ, אז היה לי במשך שנים צימר בקיבוץ שהפעלתי וקידמתי. עשיתי עם חברה, יש לה חנות לדברים, לילדים ותינוקות, עבדתי איתה הרבה מאוד שנים, גם בהיבטים שמסביב. זה אמנם לא סטארט-אפי, אבל תמיד איפשהו הייתי קרובה לעשייה עם אנשים וליזמויות. והרבה מאוד שנים לא ידעתי מה אני אהיה כשאני אהיה גדולה, כי באמת מאוד אהבתי את המדע והרגשתי שזה כן המקום הנכון בשבילי. זה לא שהרגשתי שלמה הלכתי ללמוד ביולוגיה. כן מאוד אהבתי את זה מצד אחד, מצד שני לא מצאתי באמת את המקום שבו אני רוצה לעשות. כשהגיע הרעיון הזה, וכשראיה ואני החלטנו שאנחנו באמת הולכות על הדבר הזה ומפתחות אותו, לא היה בכלל ספק מי יהיה מה בחברה. היה ברור לשתינו מהיום הראשון שאני המנכ"לית והיא ה-CTO, היא מאוד מאוד אוהבת את המדע, היא מאוד מחוברת למדע, היא מעולה בזה גם ראיה, היא טכנולוגית באמת, באמת מדהימה, מלהביא את השיטות וליישם אותם ולפתח אותם. ולי עשה מאוד מאוד טוב דווקא להתרחק מהמקומות האלה, ולקחת את הידע המדעי שלי, אבל להטמיע אותו לתוך ביזנס. כמובן שכמו כל מדען שמחליט לקחת עליו את התפקיד הזה, מאוד מאוד חששני מזה בהתחלה. אבל אני חושבת ששנה אחרי, מהיום שהקמנו ועד שסגרנו את סבב הגיוס, אני יכולה להגיד שאני חושבת שגם אני די טובה בזה. אני חושבת שהובלתי סבב גיוס מוצלח. אני נעזרת המון בחברים, ואני חושבת שזה גם הדבר הנכון לעשות, בטח באקוסיסטם החם שלנו. אז אני יכולה להגיד שאני היום, לגמרי מבחינתי, מצאתי את הייעוד שלי בחיים. אני מאושרת מאז שהקמנו את פולופו, בתפקיד עצמו גם.
לא, מדהים. אני ממש מתחבר לחבר'ה שצומחים מהשורש ולא מגיעים מלמעלה לתפקידים ניהוליים, ואני מרגיש שזה הכי הכי נכון, כי את באמת יודעת לדבר עם המדענים, מה שהרבה מנכ"לים אחרים, כל הכבוד להם, לא יכולים באמת להבין מה זה מדע בלי הדרך שעברת. ואני רוצה רגע לחבר את זה למי זה פולופו, באיזה שלב החברה, מבחינת גיוסים, מבחינת מציאה לשוק, מה הפוקוס שלכם, ככה ממש בקצרה ונתחיל את הפרק.
אז בפולופו אנחנו משתמשות בשיטה שנקראת מולקולר פארמינג, אנחנו תכף נצלול יותר עמוק לתוך השיטה, קצת על ההתחלה שלנו. כשאנחנו הקמנו את החברה בתחילת 22, כבר אחרי שבאמת התבשלנו עם זה המון זמן, והיה לנו רעיון מדעי ועסקי מגובש, אבל בעצם אף אחד לא הכיר אותנו בתעשייה. היינו צריכים בעצם להכניס רגל בדלת. אני לא מגיעה מהתחום הזה, לא אני ולא ראיה. ובאמת השנה הראשונה הייתה מוקדשת כמובן לגיוס, אבל בעצם לשיקירו אותנו. השתתפנו גם במאסט צ'לנג' ישראל, בתוכנית שלהם בבטר פלייטרק, שפתחה לנו המון המון דלתות. זה עבודה עם מנטורים, בחרנו מנטורים מאוד טובים מהתעשייה שמאוד מאוד קידמו אותנו ועזרו לנו, עשו לנו המון היכרויות. השתתפנו גם בתחרות בקולר קומפטישן באוניברסיטת תל אביב, וזכינו ב-22, ומשם גם הייתה ההשקעה הראשונית של CPT Capital. ובאמת דרך, אנחנו אומרות, מספרות שלפעמים היו ימים שהיינו עושות 3 פיצ'ים ביום בזום, באמת דיברנו עם כולם, עשינו המון רעש בתוך התעשייה, ובאמת את סבב הגיוס סגרנו בדצמבר, דצמבר 22, כשהמשקיע המוביל שלנו זה Food Labs, קרן גרמנית מדהימה. חוץ מהם, כמו שאמרתי, יש את CPT Capital, Milk & Honey Ventures, בני נופח, ועוד כמה, ואנחנו מאוד מאוד מרוצות מאיך שהכל התגלגל. מאז צללנו לתוך הטכנולוגיה, כמובן יש הרבה עבודה בכמה כיוונים, אבל באמת עכשיו הפוקוס הוא ההנדסה הגנטית בצמחים.
אז מה זה בכלל מולקולר פארמינג?
במשפט האחד, זה ייצור של חלבונים או מטאבוליטים בתוך צמחים. השיטה הזאת מוכרת בחקלאות, ברפואה, אפילו בקוסמטיקה. השתמשנו בה כבר הרבה מאוד שנים, ועשו לה שיפט בעצם לתוך תעשיית המזון. בעצם מה שזה אומר זה שזה לא כל כך משנה כרגע על איזה צמח עובדים, אבל שבעצם מחדירים לתוך הצמח הזה איזשהו גן מטרה, איזשהו חלבון, איזשהו גן, סליחה, DNA, שמאפשר לבטא או את החלבון שרוצים לייצר, או את המטבולית לצורך העניין, או את הצבע, חומר שרוצים לייצר. זאת שיטה בהגדרה של הנדסה גנטית בצמחים, בעצם החדרה של גנים לתוך הצמחים, אבל שמאפשרת באמת ביטוי של חלבונים מאוד מאוד ספציפיים, בצורה מאוד מאוד מבוקרת בתוך הצמח.
מה היתרונות של השיטה הזאת בהשוואה לשיטות אחרות בתעשייה?
אז בואו רגע, כאילו באמת נעשה טיפה סדר בשיטות. אם דיברנו על פרמנטציה, שזה ייצור בתוך מיקרואורגניזמים, יש מה שנקרא plant based, שזה בעצם חלבונים צמחיים לגמרי, שמחקים תכונות של חלבונים מהחי. מולקולר פארמינג, בשיטה שלנו, זה ייצור של חלבונים מהחי בתוך צמחים. זאת אומרת, החלבון שאני מייצרת, הוא לא מחקה את התכונות של החלבון מהחי, הוא זהה לחלבון מהחי. ו כמו שאנחנו רואים את זה, היתרונות של מולקולר פארמינג לעומת מה שנקרא פלנט בייס, לעומת חלבונים, קודם כל החלבון לא מחכה תכונה, הוא התכונה. זאת אומרת, זה החלבון שרצינו להגיע אליו. הרבה פעמים תעשיית המזון, כשהיא עובדת עם חלבונים פלנט בייס, היא צריכה לעשות כל מיני התאמות על מנת להכניס את החלבון החדש הזה לתוך המוצרים הקיימים שלהם. פחות אוהבים לעשות את זה, אני מביאה להם את אותו חלבון, או מולקולר פארמינג בכלל, מביא את אותו חלבון שהם עבדו איתו גם קודם. וצריך להבין, יש סיבה שהתחלנו לאכול בעלי חיים, ואנחנו אמנם צריכים להפסיק, אבל הרבה פעמים חלבונים מהחי, יש להם ערך תזונתי מאוד מאוד גבוה. וחוץ מערך התזונתי, גם פונקציונליות מדהימה שמאוד מאוד קשה לנו לחכות אותה. וחלבונים צמחיים גם לא תמיד נותנים את אותו, מה שנקרא nutritious value, כמו חלבונים מהחי. כשאנחנו מייצרים את אותו חלבון בדיוק, אז אנחנו מביאים גם את אותה פונקציונליות וגם את אותו ערך תזונתי. אז אוקיי, אז דיברנו באמת על היתרונות מול plant-based, אבל בעצם יש לנו פה שיטה מוכרת יחסית בתעשייה, שהיא ה-precision fermentation, שזה ייצור של חלבונים אמיתיים מהחי, זהים לחי, בתוך מיקרואורגניזמים. אז נכון שמיקרואורגניזמים הם גדלים מאוד מאוד מהר, אבל בראייה שלנו, ובאמת לא רק בראייה, גם כתעשייה, יש למולקולר פארמינג יתרונות גם במקומות האלה. קודם כל, צמח הוא אורגניזם מאוד מאוד מסובך, ויש לו רגולציה פנימית של הפעילות שלו, ולכן הרבה חלבונים שהמיקרואורגניזמים לא מצליחים לייצר לנו, דווקא בתוך צמחים נוכל לייצר אותם. חלבונים יותר מסובכים, שבאמת אנחנו רואים שיש איתם קושי בפרמנטציה. מעבר לזה שפרסיז'ן פרמנטיישן מערב ביו-ריאקטורים גדולים והקמת מפעלים גדולים. כבר היום אנחנו רואים צווארי בקבוק בהקמה של המפעלי פרמנטציה, כשבעצם אצלי, במולקולר פארמינג, הסקייל-אפ דורש עוד שדה, פשוט לזרוע עוד צמחים. אז כל מה שקשור לסקייל-אפ הרבה פעמים הרבה הרבה יותר פשוט. אני רק רוצה אבל קצת לעטוף את זה, שאני כן חושבת שיש מקום גם לפרסיז'ן פרמנטיישן וגם לפלנט-בייסט וגם למולקולר פארמינג. אני חושבת שהעתיד הוא כזה שיהיה מקום לכל השיטות, יהיו חלבונים שנעשה בדרך אחת, יהיו חלבונים בדרך שנייה, וכל שיטה תתאים את עצמה באמת לצורך בתעשייה.
איפה אנחנו לדעתך יותר נכון לראות את נגיד את הפרמנטציה, איפה לראות את המולקולר פארמינג, ובוא נגיד באיזה סוגי מזון את חושבת שמתאימה כל שיטה?
אז אם אנחנו מסתכלים באמת על כל התעשייה ומה שאני חושבת שיקרה, קודם כל הפלנט בייס נותן לנו את המעטפת, הוא נותן לנו הרבה פעמים את המוצרים הסופיים. לתוך הפלנט בייס תיכנסו חלבונים שיוצרו בפרסיז'ן פרמנטיישן ובמולקולר פארמינג, אז באמת יהיו מרכיבים שיגיעו מהפלנט בייס. פרמנטציה, אני חושבת שתייצר בעיקר חלבונים, מה שנקרא חלבונים פשוטים, חלבונים שהם יחידה אחת של חלבון, או דברים יותר מהירים שצריכים פחות מודיפיקציות. המולקולר פארמינג יביא לנו הרבה פעמים את החלבונים, מה שנקרא המסובכים, שצריכים הרבה מודיפיקציות עליהם, או צריכים כמה תתי יחידות בשביל לפעול. אני חושבת שהמולקולר פארמינג יפצח משהו שבאמת הפרסיז'ן פרמנטיישן עדיין לא הצליח לתת.
ומה החסרונות של המולקולר פארמינג בהשוואה למה שדיברנו?
אז כמו כל שיטה, כמובן שיש חסרונות. קודם כל, ה-R&D הוא באמת ארוך. זאת אומרת, עד שאנחנו נגיע למוצר, זה שנים. תבינו שכל סייקל של גידול שלי, של אפילו לסרוק זן, הוא בין 3-5 חודשים, מהרגע שסיימתי במעבדה ועד שאני מקבלת את התפוח אדמה עצמו, את הטובר, אז יש פה R&D מאוד ארוך. ברגע שיהיה לי צמח אחד, באמת כבר אני יכולה לפרוס אוכלוסייה ולהתחיל לגדל, אבל באמת גם זה חלק מהחיסרון. אם בפרמנטציה יש לנו סייקלים של גידול יחסית מהירים, גם פה בשביל לגדל את כל השדה הזה ולאסוף את כל הטוברים ולהפיק מהם את החלבון, יש פה סייקל יחסית ארוך. כמובן שיש שיטות מתקדמות היום של חקלאות שמאפשרות לקצר את זה, ואנחנו עובדים עליהם, אבל אבל עדיין זה צמח. זה צמח שצריך לגדול מזרע ועד לקצה. כמובן וחיסרון נוסף שאנחנו מתמודדים איתו הוא הרגולציה. הרגולציה, מכיוון שאנחנו GMO, אנחנו עושים הנדסה גנטית בצמחים, יש רגולציה די מחמירה, ואיתה צריך להתמודד. אז באמת, אם אמרנו על, בוא נדבר טיפה על הרגולציה, כי אין מה להגיד, זה חיסרון שמקשה על ההתפתחות של החברה ועל זה, אבל באמת יש לזה פתרונות. ארצות הברית מאוד נפתחת ל-GMO, יש היום, כבר היום, צמחים שמאושרים לגידול ומאכל כ-GMO, למשל עגבניות סגולות, שאפשר לאכול אותם ככה, לא צריך להפיק מהם כלום. אנחנו, כמובן שהמוצר שלנו, מכיוון שאנחנו מפיקות את החלבון, אז המוצר עצמו הוא non-GMO בארצות הברית, אבל הגידול הוא GMO. אני רוצה להגיד במעמד הזה שמעבר לזה שבאמת הרגולציה מקשה, אבל היא מאוד מאוד משתפרת והיא משתנה, ואני מאמינה שאין no food security without GMO, ואני חושבת שהעולם הולך לשם. אנחנו צריכים לייעל, ועל זה מדברים כל הזמן, to feed the growing population, ואנחנו צריכים להכיל את כל כמויות בני האדם שהולכות וגדלות, ו-GMO היא אחת הדרכים באמת לייעל את החקלאות, ואני באמת באמת חושבת ומאמינה, וגם רואים את זה בשטח, שהעולם משתנה ויפתח לכיוון GMO.
אז בואי נרד מה קורה למיקרו. אתם אפולופו משתמשות בתפוחי אדמה עבור ייצור של חלבון ביצה. למה דווקא בחרתם בתפוחי אדמה, ומה מיוחד בחלבון ביצה שבחרתם דווקא בו?
טוב, שאלה מעולה. באמת, סתם כרקע, אנחנו באקדמיה עבדנו עם המון צמחי מודל. זאת אומרת, באמת היה לנו הרבה צמחים שחשבנו עליהם, מה יכול להיות מפעל טוב לייצור חלבון. לא רק בהיבט של המפעל שמייצר, אלא גם באגירה. אנחנו רוצים שיהיה איבר, שיהיה גם יאגור את החלבון, יצבור אותו, וגם יהיה קל להפיק ממנו. זאת אומרת, חשבנו גם על ה-downstream process. ואחרי הרבה מחשבות והרבה באמת בדיקות, החלטנו על תפוח אדמה מהרבה סיבות. קודם כל, זה צמח מאכל שגדל בכל העולם, כמעט בכל אקלים, יחסית זול לגידול, עמיד. זה כבר התחלה טובה גם מבחינת איפה נגדל בעולם, לאן ייקחו את זה, מי יהיו הלקוחות שלנו, וזה גם בהיבט של כמה זה cost effective. ככל שהגידול הוא יותר זול, אני מוזילה בסוף גם את המוצר שלי, גם מבחינת מתאים להרבה אקלים, וגם זול, וגם לא צריך לעשות אדפטציות, יודעים איך לגדל אותו, אוכלים אותו כבר, יש את התעשיות מסביב. עוד סיבה באמת עם התפוח אדמה, אנחנו היום, יש downstream process לתפוח אדמה, יודעים להפיק עמילן, יודעים להפיק חלבון, היה לנו חשוב להביא איזושהי פשטות ולא לנסות להמציא המון המון שיטות שלא קיימות היום, ואז גם לייקר את התהליך וגם לסבך אותו וגם להעריך אותו. ומעבר לזה שיש את השיטות, אז גם באמת עמילן יכול להיכנס לתוך התעשיות האחרות שצורכות אותו. ודבר נוסף, כאילו באמת ברמת הטכנולוגיה, קודם כל צריך צמח שאפשר לעשות לו טרנספורמציה, לא עם כל הצמחים אפשר לעשות, להפוך אותם ל-GMO ולהחדיר להם גנים. תפוח אדמה היא שיטת טרנספורמציה, היא לא קלה, יש צריך באמת באמת לפתח אותה, זאת אומרת לדייק אותה, אבל היא קיימת, ובאמת מדובר על רקמה שהיא גדולה, היא מלאה במים, זאת אומרת, כל החלבונים שמסיסים, באמת יהיה יותר, גם הסתכלנו בהקשר הזה באמת של ה-unit economics, גם על ה-downstream process, יותר קל לקטוש אותה, יותר קל באמת להפיק ממנה את החלבון, ואנחנו בחרנו גם תפוח אדמה, גם בגלל שיש בו מעט חלבון. זו קצת תשובה הפוכה לרעיון, אבל דווקא בגלל שיש בו מעט חלבון, זאת אחת הסיבות שבחרנו אותו, אני אסביר על זה אולי קצת יותר כשנדבר על היצור, ואז...
אז אני אשמח לשמוע על השיטה שאתם עובדות בה ועל השלבי פיתוח הראשוניים.
בשמחה. אז אחרי שבחרנו תפוח אדמה, בעצם מה שצריך לעשות זה בעצם לעשות לו הנדסה גנטית, בעצם להחדיר לו את הגנים שיגרמו לו לייצר הרבה חלבון, וממשך גם את הגנים שיגרמו לו לייצר את חלבון המטרה שלנו, שהחלבון הראשון הוא חלבון ביצה. אז ראיתי לך את השרשרת של התהליך בחדר, אבל נתאר אותו טיפה. בעצם אנחנו עובדות בשיטה שנקראת הנדסה גנטית קלאסית. יש חיידק שיודע להדביק את העלים של הצמח. הוא מסוגל להיכנס לתוך העלה, לחתוך אותו ולהכניס את הגנים שאני ביקשתי ממנו לבטא. בעצם ברגע שהוא מכניס את הגנים, צמח זה דבר מופלא, צמח יודע לעשות רגנרציה, התחדשות, יודע לעשות רגנרציה בעצמו, לבד, בלי שום קשר לא לחיידק הזה ולא ל-GMO ולא לשום דבר. אם לוקחים חתיכת עלה על מצע הורמונים נכון, הוא ידע לייצר צמח חדש לגמרי. זה באמת מערכת מופלאה, צמחים. ובעצם על זה גם יושב, אחרי בעצם החיידק הזה הדביק את הצמח, אני נפטרת ממנו, בכלל אין שירים של החיידקים האלה בתוך הצמחים הסופיים שלנו, ובעצם הצמח מייצר תאים בלתי ממוינים, שלאט עם הזמן ועם הורמונים מסוימים שאנחנו נותנים לו, יודע לייצר צמח חדש שלם, שכבר מכיל את התכונה שהחדרתי אליו, את הגנים שהחדרתי אליו, ואז הוא מייצר את החלבון, את חלבון המטרה שלי לצורך העניין, במקרה הזה זה יהיה חלבון הביצה.
אז בוא נתחיל מפה לדבר על הייצור, איך זה מתחיל, ומה, בוא נגיד, הפיינל פרודקט שעתיד להיות גם, וגם אם זה לא קיים היום, אז מעניין אותי לשמוע מה, לאן אתם הולכות.
אז אמרתי שבתפוח אדמה יש מעט חלבון, אבל אנחנו צריכים, הכל עניין של סקייל, נכון? בתעשיית הפודטק. אז הדבר הראשון שאנחנו עושות, בעצם יש לנו שני שלבים עיקריים לטכנולוגיה. הראשון, לגרום לתפוח אדמה לייצר הרבה חלבון. וזה הגנטיקות שאנחנו עובדות עליהן עכשיו, מה שראית למטה בחדר גידול שלנו, להביא את התפוח אדמה, לייצר יותר חלבון. אגב, אנחנו ראינו את זה כיתרון שיש בו מעט חלבון, כי השלב הכי יקר בתהליך ייצור, בתהליך הפקה של חלבונים, זה הפרדה של חלבון מחלבון. ואם יש מעט חלבונים, אז בעצם הוזלנו גם את השלב הזה. אז תהליך הייצור, ובעצם, אז רק זה, הטארגט פרוטין, החלבון הראשון שאותו אנחנו הולכות לייצר, אחרי שיהיה לנו בעצם את הפלטפורמה של התפוח אדמה שמייצר הרבה חלבון, החלבון הראשון שאנחנו הולכות לייצר הוא חלבון ביצה. בעצם מה שנקרא הלבן של הביצה, חלק בעצם שכולנו בבית מכירים, אם מפרידים את הלבן מהצהוב, זה מה שמקציף, הוא עושה בתעשייה הרבה הדבקות, אנחנו עובדים איתו, אבל כמובן גם בבית, זה כמעט הכל מדובר על חלבון יחיד, שנקרא אובלבומין, והוא החלבון שאותו אנחנו נכניס. ואם אנחנו מדברים על תהליך הייצור, אז בעצם ברגע שיש לי כמובן את הצמח שמייצר כבר את החלבון ביצה, בקפסיטי כבר מספק, ויש לי אוכלוסייה של צמחים, אז בעצם כל מה שצריך זה שדה, לגדל בשדה גידול של תפוחי אדמה, ושזה... כמובן שאנחנו גם מסתכלים על שיטות גידול חדשניות יותר, כי הרבה פעמים אומרות, אנחנו לא מגדלות תפוחי אדמה, אנחנו מגדלות חלבון. וצריך להיות ממוקדים על כמות החלבון והדיוק שלו, ולהביא את זה הכל שתהיה הדירות לכל התהליך. אבל בגדול, בשלב הראשון, לפחות לפיילוטים, אנחנו מכוונות לשדה. מגדלים בשדה, חקלאות רגילה, מגדלים בשדה, אוספים את תפוחי האדמה, ואז תפוחי האדמה האלה עוברים למפעל עיבוד, שזה הרבה פעמים מה שקורה גם בתעשיית המזון הרגילה. בעצם העיבוד של תפוחי האדמה מדבר קודם כל על תחינה שלהם, תחינה מאוד עמוקה, הפרדה של המילן. המילן הוא בעצם מולקולה ששוקעת, היא מולקולה שמופרדת מהמים, ובעצם ברגע שמפרידים את המילן מהמים, מהחלקים המסיסים, אז המים האלה מכילים את החלבון. ואז באמת יש עוד איזושהי הפרדה של החלבון, ייבוש שלו לאבקה, ייבוש שלו לאבקה, ושימוש באבקה הזאת כאינגרידיאנט לתעשיית המזון. אינגרידיאנט פונקציונלי יש לציין.
אז חוץ מחלבון ביצה, איזה עוד חלבונים אנחנו יכולים לייצר בתהליך הזה, אם אפשר בכלל?
אז ברור שאפשר, השמיים הם הגבול. מבחינתי, חלבון ביצה הוא כמעט POC למערכת, זה חלבון יחיד מאוד מאוד פונקציונלי, ושיש לו שוק ענק, אבל בהחלט אנחנו כל הזמן מסתכלות על חלבונים אחרים, בין אם זה חלבונים לתעשיית ה-plant-based, למשל חלבונים שנותנים טעמים ומרקמים. השמיים הם הגבול. זאת מערכת שאחרי זה תוכל לייצר כמעט כל חלבון שנרצה ושהתעשייה תצטרך.
ואיזה, בואו נדבר רגע על המוצר, הטארגט פרוטיין שלכם, לאיזה אפליקציות ולאיזה מוצרים הוא יוכל להתאים, ולאיזה תעשיות, אולי מעבר לתעשיית המזון גם.
לא יודעת אם אמרנו, אנחנו נייצר חלבון ביצה באבקה לתעשיית המזון. B2B, תעשיית המזון היום צורכת חלבוני ביצה, אפילו באבקות, כבר היום הם משתמשים בהם. והרבה פעמים, דרך אגב, רוצים להחליף אותם בלי שום קשר לתעשיות, בלי שום קשר לסוסטיינביליטי. יש הרבה בעיות עם ביצים בתעשיית המזון, זיהומים, יש בעיות עם ה-supply chain, עליות וירידות של המחיר. כבר היום תעשיית המזון מחפשת להחליף ביצים, אז חלבון הביצה שלנו יוכל באמת להחליף להם את הביצים בתוך המוצרים. הכי קל להבין את זה, את החלבון ביצה, זה בעצם כמו בבית, שאנחנו מקציפים חלבון ביצה למרנג, הנשיקות שאנחנו אוכלים, מקרונים עשויים מחלבוני ביצה, זה באמת בוויז'ן הכי הכי קל. אבל בעצם חלבוני ביצה נמצאים בתעשיית המזון בהמון מוצרים, תהפכו את המוצרים שאתם קונים בסופר, הרבה פעמים באינגרידיאנס תראו, או ביצים או חלבוני ביצה, זה הרבה פעמים משמש כאמולסיפייר, זה הקצפות בטח, חלק מההדבקות נעשות עם חלבוני ביצה, ובאמת אלה האפליקציות שאנחנו מכוונות אליהן בתעשייה הגדולה.
בוא נדבר טיפה על האקוסיסטם של מולקר פארמינג היום בעולם, מה הגודל השוק וחברות מתחרות שלכם ו...
קודם כל, מולקולר פארמינג, באמת חברות כל אחת עוסקת בצמח אחר ובחלבון אחר. זאת אומרת, באמת יש פה משהו מאוד מאוד מגוון. אם אנחנו מסתכלים בארץ, אנחנו רואים את ביובטר, הזכרנו אותם, שעושים הורמונים לתעשיית הבשר המתורבת, פיגמנטום, שעובדים בחסה, התחילו בצבעים ועשו עכשיו גם שיפט לחלבונים. Imagine Foods שמייצרים חלבוני חלב בסויה, ומירוקו שמייצרים חלבוני חלב בסויה, זה מקווה שלא פספסתי אף אחד בישראל במולקולר פארמינג. בעולם יש עוד חברות מאוד מרשימות, הרבה מאוד עובדים על ההורמונים של לבשר המתורבת, כי זה שוק מאוד גדול, שיש בו חוסר מאוד גדול של ההורמונים, וזה דרך מעולה להביא אותם.
הורמונים בשביל לעשות אותה על תהליך יותר יעיל, יותר מהיר.
כן, כל החלבוני פקטורי גידול שהבשר המתורבת צריכים, אינסולין, דברים שהבשר המתורבת צריכים להביא, במקום להביא אותם מהחי, להביא אותם מצמחים, זה באמת שיטה שמאוד, המולקולר פארמינג נכנס, משתלב מאוד יפה לתוך התעשייה הזאת. אני לא חושבת שיש היום מישהו שהוא מתקדם מספיק להיות באמת מוצר שנמכר, אני מנסה לחשוב על חברות בעולם, אנחנו רואים התחלה של מוצרים, אבל לא משהו שהוא מסחרי, כבר מסחרי באמת.
אני יודע שדיברנו כבר על הנושא הזה במהלך הפרק, אבל חשוב לי שתבהירי לי ולמאזינים, למה כדאי לנו להוריד את החשש מ-GMO, מהנדסה גנטית, ונוכל בעצם לצרוך את המוצר שלכם בעתיד.
אז טיפה על ההיסטוריה של GMO. קודם כל, GMO זה שיטה שמשתמשים בה עשרות שנים. זאת אומרת, באמת יש לנו כבר ידע מאוד מאוד מעמיק על השיטה הזאת. היא לא שיטה חדשה, ואנחנו כבר כן מודעים לסכנות ויודעים מה היתרונות. זאת אומרת, כשאני מדברת על המדענים או על החקלאות או איזה. מ-GMO מפחדים קצת מסיבה. היו חברות שהשתמשו בזה לעשות דברים בלשון המעטה לא טובים, אם זה כל מיני עמידויות לכותלי עשבים ודברים כאלה. אבל אם רגע מנקים את מה שאפשר לעשות ולא צריך לעשות, ופה נכנס, זה התפקיד של הרגולציה, לשמור על זה, אז השיטה עצמה היא מאוד מאוד יעילה, היא מאוד נקייה. מחדירים גנים, יודעים איך, יודעים איפה, יודעים מה מקבלים מהם. אני יודעת בדיוק איזה חלבון אני מייצרת. אני לא מנסה ובודקת אחרי זה מה קיבלתי. אני יודעת בדיוק מה אני מחדירה, וזה מה שאני מקבלת. וזה יכול מאוד לייעל לנו את הגידולים, להעלות למשל חלבון במקומות שאנחנו צריכים אותם, ולעשות את הכל בדרך מאוד מאוד נקייה ועם הרבה רגולציה עליה. אז יש תפקיד לרגולציה, אני לא חושבת שצריך להוריד את הרגולציה, אבל כן צריך להשתמש בשיטה הזאת בשביל לייעל את החקלאות הקיימת.
איזה מחקרים בוא נגיד, איזה דברים את יכולה לתת לנו כעילה לדברים שאת אומרת, שבעצם כאיזושהי התכנות שראינו שזה לא פוגע בנו, בוא נגיד, יש היום מוצרים שאנחנו אוכלים שהם עברו הנדסה גנטית?
בטח, קודם כל, כמעט כל הסויה והתירס שאנחנו אוכלים הם מהונדסים גנטית. פשוט מהונדסים גנטית היסטורית. אז ראינו כבר דורות שלהם, אז כבר יודעים שהם לא, שהם בטוחים לשימוש. לפני הרבה מאוד שנים, שאני רק התחלתי באקדמיה, עוד היה איזה פחד מנדידת גנים. היום יודעים שהדברים האלה לא באמת קורים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד ידע כבר של כמה דורות, גם של גידולים חקלאיים, הגולדן רייס למשל, גם של גידולים חקלאיים שהם GMO, ואנשים אוכלים אותם, והם בטוחים לגמרי, ואין בריחה של התכונות לצמחים אחרים או לשדות אחרים. אז זאת אומרת, כן יש הרבה מאוד ידע על זה, ואני חושבת שזה, ובאמת רואים את ההשתנות הזאת, גם באירופה. אפילו באירופה אנחנו רואים את הפתיחות הזאת. יש לי שני משקיעים, שלושה משקיעים שהם אירופאים פרסה, לא בריטים. קרן גרמנית השקיעה בי, כנראה שהם מבינים שהעולם הולך גם לכיוון הזה.
אז לסיכום, מה שהתחלתי קודם להגיד, איפה, בוא נגיד, מה הדמיון הכי הכי רטוב לאיפה פולופו יהיו עוד 10 שנים, מבחינת הפרודקט, מבחינת בתוך השוק, איזה עוד חלבונים אתם אולי תרצו לייצר?
טוב, אז אני על החלבונים האחרים שאנחנו רוצים לייצר, נדבר בהזדמנות אחרת. אני אחזור למה שהתחלנו איתו ולבסיס שלנו. אנחנו, כשבאמת, אני יודעת, לפני שנים, כשהתחלנו לדבר על הרעיון, דיברנו בכלל על חלבון לתזונת העולם השלישי. זה היה החלום הרטוב באמת. זזנו ממנו קצת גם בגלל שהרגולציה היום לא מאפשרת לאכול תפוח אדמה GMO כמו שהוא. אבל אני מבטיחה לכם שאתם עוד תראו בשוק את הפרוטיין צ'יפס של פולופו. תחשבו שבעצם תאכלו תפוח אדמה או צ'יפס או אפילו חטיף של צ'יפס כמו שאנחנו מכירים, והוא לא יהיה עמילן והוא לא יהיה פחממה, אלא הוא יהיה חלבון. והחטיף שלכם יהיה חלבון, ואני חושבת שזה החלום מבחינתי. וכמובן גם להביא את זה כתפוח אדמה שלם לאפריקה ולמדינות עולם שלישי אחרות.
וואו, זה נשמע כמו ויז'ן מדהים. תודה רבה על השיתוף, מאיה. ואם מישהו רוצה ליצור איתך קשר, מתעניין במוצר שלכם, איפה אפשר למצוא אתכם?
אני מאוד נגישה, יגידו כאלה שגם התייעצו ממני, מרמה של סטודנטים ועל רמה של מנכלים ומשקיעים. אנחנו יושבות במעבדות דארן בנס ציונה בפארק המדע, פה גם המתקן שלנו. אני בלינקדין, תמצאו אותי ותכתבו לי ואני עונה.
אני אשאיר את הקישור למטה, אז תודה רבה מאיה, מרתק, גם להכיר אותך, גם להגיע לפה לראות את המעבדות שלכם, וזהו, תודה רבה על העשייה שלכם.
תודה רבה אור, אני חייבת להגיד שבאמת היה כיף, ובהצלחה.